שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקדוש בספר אורות התורה מאת רבנו הרב קוק. בפרק ט' פסקה זין. יש שאלה, יש משנה. המהלך בדרך ואומר מה נאה אילן זה. מה נאה ניר זה? זה המלך בדרך, ופוסק ממשנתו, ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, הרי זה מתחייב בנפשו. גם מצד שני מצאנו, הרואה אילנות נעים, מברך, ברוך שככה לו בעולמו, והיוצא בימי ניסן, וראה אילנות מלבלבים, מברך שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות נאות ואילנות טובים, להנות בהם בני אדם. כן, אנחנו רואים פה סתירה. מצד אחד, שלילה של ההתבוננות ביופי, מצד שני, ברכה על היופי. זאת אומרת, כאשר אדם יוצא לברך את ברכת האילנות, הוא יוצא כדי לברך מה נאה אילן זה. נכון? אז כך שלכאורה הדברים סותרים, הדברים באופן ברור לא סותרים, כי הרי המהלך בדרך הוא פוסק ממשנתו. כלומר, הוא היה עסוק בתורה, והוא מפסיק את הלימוד כדי לומר מה נאה אילן זה. יש פה איזה קלקול. עכשיו צריך לברר, אז מה הוא כן היה צריך לעשות? אפשרות האחת היא לומר שימשיך במשנתו, כן? שלא יסתכל על האילנות. אפשרות שנייה, זה שהוא יסתכל על האילנות בלי להפסיק ממשנתו. זאת אומרת שההסתכלות על האילן, על היופי הטבעי, תהיה ההמשך הטבעי של משנתו. לפי ההסבר השני הזה, יוצא שהבעיה היא ההפסקה. שהוא אדם חלוק, הוא חלוק בין שני עולמות. אז גם הפירוש הראשון, גם הפירוש השני הם נכונים. כן, יש אדם שעוסק בתורה, והוא מגלה את הקדוש ברוך הוא דרך התורה. יש אדם שעוסק בהתבוננות בנוי, והוא מגלה את הקדוש ברוך הוא דרך הנוי. זה כשר וזה כשר. אבל ברור שהמפגש דרך התורה הוא משמעותי יותר. ולכן אם הוא פוסק ממשנתו בשביל זה, הרי זה מתחייב בנפשו. כי אם הוא באמת פוסק ממשנתו, סימן שלא המפגש עם האלוהות הוא זה שמעניין אותו, אלא דווקא ההפסקה היא המעניינת אותו. ולכן יש לנו פה פירושים שונים, הרב קוק מתייחס לזה, יש לזה מאמר ארוך שמרחיב מאוד את הפסקה הזאת, של הרב צבי יהודה, נקרא נויו של אילן, בספר לנתיבות ישראל. כן, נויו של אילן. בואו נראה בפנים. אף על פי שכל העולם כולו, וכל המחשבות והרגשות כולן, מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים. יש קדושה שבאים מהחיים העליונים, שבאה מהחיים העליונים, שנמצאת בכל דבר. בית או לא. אצל ישרי לב, המתענגים על נועם השם ומבקרים בהיכלו תמיד. סליחה, זה ככה אצל ישרי לב, המתענגים על נועם השם ומבקרים בהיכלו תמיד. כלומר, הוא תמיד בהיכל השם. יש ביטוי כזה. אחת שאלתי מאת השם, אותה הבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אז מה? אז איך אפשר בכלל לשבת כל החיים באותו מקום? ברור שאדם יוצא מבית השם לפעמים. בית השם או המקדש, או בית המדרש. הרי אדם עושה עוד דברים. אז איך אדם יכול לבקש להיות בבית השם כל ימי חייו? אלא הכוונה, ככה מבין הרב, יש אדם שהוא בבית השם תמיד, לא משנה איפה הוא נמצא. מובן? הוא תמיד בבית השם, בין שהוא עכשיו נוטע עץ, בין שהוא מתפרנס, בין שהוא לומד תורה, בין שהוא מתפלל. הוא תמיד בבית השם. וזה מעין מה שאמרו חכמים, שתלמיד חכם נקרא שבת. כלומר, מה זה שבת? זה יום מיוחד. אבל יש אחד שהוא כל הזמן בשבת. הוא לא יוצא. אז מה הוא עושה בשבת? לא השתנה הרבה. יש אפילו הלכה, יש הסבר של הרמב״ם להלכות מוקצה. מה הוא הטעם שחכמים אסרו מוקצה בשבת? מה זה מוקצה? לטלטל חפצים. אסור לטלטל חפצים בשבת. חוץ ממה שמותר. אבל באופן עקרוני אומרים, שמע, בשבת אל תתעסק בחפצים. יש את השאלה, למה? הרי התורה לא אסרה את זה. אחד הטעמים, מה שמובא ברמב״ם, הוא שיש אנשים שאצלם אין הבדל בין שבת ליום חול. מדוע? מפני שהם לא עושים כלום בחיים. הם עשירים, או פנסיונרים, או חולים. על כל פנים, הם אנשים שאין להם עסק עם בעיות העולם הזה. הם מעולם לא מחזיקים פטיש מלא. הם לא יודעים איך פטיש נראה אפילו. אז כל מה שהם עושים, הדבר היחיד שיכול להבדיל אצלה בין יום חול לבין יום שבת, זה המוקצה. ולכן חכמים, בשביל אותם האנשים, אסרו את המוקצה. זה מעניין, ההסבר הזה. אבל מזה אני לומד שיש אנשים שחיים בשבת כל השבוע. גם לא רק מבחינה טכנית מעשית, אלא גם מבחינה מנטלית. הוא כל הזמן בשבת. אז הוא מבקר בהיכל השם תמיד. אז מה שאומר? אף על פי שכל העולם כולו וכל המחשבות וההרגשות כולן מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם ומבקרים בהיכלו תמיד. הרי איפה זה נועם השם? נועם השם, אפשר להגיד, זה בעולם הבא. נכון? הרי כותב רמח"ל שתכלית האדם זה להתענג על השם. ומקום העינוג הזה הוא בעולם הבא. אז מה עם העולם הזה? אז בהמשך הוא אומר, ויש אנשים שאצלם עולם הזה, הוא כבר עולם הבא. כלומר, עולמך תראה בחייך. יש אנשים כאלה, הקדושים וכדומה. מכל מקום, אחרי כל האמירה הגדולה הזאת, שבעצם מבטלת את הגבולות, בין הקודש לבין החול, בין התוך לבין הפנים. כן, בבקשה? בכל אדם יש קצת צד של קדושה. למשל, בשבת, כל אחד מישראל זוכה לזה. כן? כי בשבת, היום הוא קדוש. אז זה עוזר לך. כן? מכל מקום, מעיין האורה היסודית, הרי הוא גנוז בתורה, וכשהולך בדרך ושונה. ושונה, כנה לומד תורה. הוא מפסיק ממשנתו, ואומר, מה נאי אילן זה ומה נאי ניר זה, מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו, אף על פי שאינו ממש מתחייב בנפשו. מה זה אף על פי שאינו ממש מתחייב בנפשו? למה הרב מביא את זה? אין, הוא יכול להגיד, הרי זה מתחייב בנפשו נקודה. אבל מה שחשוב לרב זה המילה כאילו. כי באמת, יש קדושה גם, באילן ובניר. מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה? יש שם אור השם. לכן אי אפשר להגיד שהוא באמת מתחייב בנפשו. כי גם שם הוא מצא את השם. לכן זה כאילו. אם כבר עלה, כאן הרב מסביר למה. אם כבר עלה למדרגת ההסתכלות האלוהית, מכל מקום מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, כי סוף כל סוף מכל העולם אור חיים זורח הוא, אבל מן התורה שופע אור חיים די חיים, חיים של החיים. ואין עוזבין קדושה חמורה מקורית, ותופסים מקומה קדושה קלה מועתקת. כן.
מה
הגדרה של חייב בנפשו? חייב מיטה. קוויק. מה?
זה
הבנה פשוטה, כן. לא הבנתי מה השאלה שלך. אתה מתכוון לשאול משהו או לרמוז משהו, משהו שאתה יודע או שחשבת או שהגית. אז אמור נא למה אתה מתכוון. א', זה מאוד מצער אותי שאתה לא הבנת את המשמעות העמוקה שמתחייב בנפשו. ב', זאת לא הייתה שאלה, זאת הייתה הצהרה. אז אני מקבל את ההצהרה באהבה. האם אני יכול להסביר מה זה ההסברה העמוקה שמתחייב בנפשו? לא. לא יודע מה זה ההסברה העמוקה שמתחייב בנפשו. בסדר? כן. ודאי. כן, ברור. כלומר, האדם שמעלה את הכל, אז הוא לא התחייב בנפשו בכלל, כי הוא לא הפסיק ממשנתו. משנתו המשיכה. ברור.
יותר קל מהתורה.
בוודאי. כן. כן. קודם כל, זה לא אני פה כתבתי את הפסקה הזאת, זה הרב. כך שזה לא סוף העולם. ב', זה גם, הביטוי כאילו במובן של דבר יותר עמוק, כוון יותר מהותי. וזה אכן נכון. מהותית הוא התחייב בנפשו. כן, בבקשה.
בעצם גם הדרגה השנייה זה דרגה די גבוהה. כלומר, גם הוא לא אדם מסתכל סתם להנאה, נכון? כלומר, זה לא הסתכלות סתמית.
המשנה לא עשתה חילוק. יכול להיות גם כזה, גם כזה.
אבל גם אם מסתכל סתם להנאה, זה נחשב
זה לא עבירה ליהנות. אבל למשל, כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה. מאכילין אותו גחלי רתמים. כן, זאת אומרת, מה זה דברי שיחה? דברי שיחה זה לא דברים אסורים, חס ושלום. כן, דבר אסור תמיד אסור. אלא הכוונה, דברים שהם לא דברי תורה. זה נקרא דברי שיחה. הוא עוסק בתורה, אז מה אתה עוסק בדברי שיחה? כן. פסקה ח'. יש הנשמה, טוב, כאן זה תיאור של, מהסוג מה, של התיאורים האוטוביוגרפיים של הרב. מדבר על עצמו. כן, פסקה ח'. יש הנשמה כשהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של התבוננויות רוחניות, מתעצבת, יצובה הכוונה. כשהיא עוסקת בפרטי הלכות, היא מרגשת אז את מצריה שהיא נסגרת אז בהם. כן, אז מה תגיד? כן, יש אדם, הוא יכול לעסוק בדברים רוחניים עליונים, אז כיוון שהוא מרגיש צער כשהוא לומד הלכות, אז אנחנו נפטור אותו מלימוד ההלכות. אולי, נכון? אומר הרב, זה לא פתרון. אבל אין רפואת הבא על ידי ביטולה מהתורה המעשית. כי אם על ידי הכשרת רוחה להרים את הערך של כל פרט מפרטי הדברים המעשיים אל עושר מקור הרוחני המקיף הכללי. פעם דוקטור עמר, אחד מגדולי המומחים למחקר כתבי יהדות מרוקו, סיפר ברדיו, שהוא מצא כתב יד של אחד מחכמי מרוקו, פירוש על כל השס על פי הקבלה. אותו חכם שהסביר את כל השס על פי הקבלה. האם הוא התכוון לומר שזה הפירוש? לא, אלא שזה העומק הדברים. זה המשמעות העמוקה של השס, אבל יש גם נגלה. אז, אבל כדי שיוכל להגיע למשמעות העמוקה, הוא קודם כל היה צריך ללמוד סוגיה בצורה נורמלית. כן? כצורתה האמיתית, כלומר, כצורתה נגיד, כפשטיה, פלפוליה וכדומה, שאם לא כן, על מה הוא מפלפל, על מה הוא מעמיק. אז זה מה שאומר כאן הרב, הרפואה באה לא על ידי ביטולה של התורה המעשית, כי אם על ידי הכשרת רוחה של הנשמה הזאת, להרים את הערך של כל פרט מפרטי הדברים המעשיים אל עושר מקור הרוחני המקיף הכללי. אגב, ההכשרה של מה בדיוק? של רוחה. רוחה של מי? רוחה של מי? של הנשמה, נכון? יש נשמה שמצטערת, אז צריך להכשיר את רוחה. תגיד, תכשיר אותה. מה זה להכשיר את רוחה? לא, אבל מה ההבדל? הנשמה, יש לה רוח. יש לה נפש. כן, הרי שלוש מדרגות יש. נפש, רוח ונשמה. האדם שנשמתו מצטערת בלימוד פרטי ההלכות, זה לא אומר שלאיש הזה אין רוח ואין נפש. אבל הספירה שבה הוא מרוכז, מרכז הכובד של ההכרה שלו זה בנשמה. אז אומרים, יש לנו בשבילך פתרון. תשתמש ברוח של נשמתך כדי לרדת לפרטים. כן. בין נפש ורוח אני מבין, אבל מה זה ונשמה? התכוונת ונשמה. כן. נפש רוח ונשמה, הדברים האלה ידועים, מבוארים היטב, בספר נפש החיים, שער א', פרק ט"ו. בסדר? הנה, הפניתי אותך למקום. כן, אז אם ככה, הנשמה שהיא עוסקת, אתה אומר, בספירה האבסולוטית, במהות של האדם, אז היא רואה את התוכנית האלוהית הכתובה בה. התוכנית האלוהית בוודאי שהיא במדרגה רמה מהפרטים ההלכתיים. אבל בסופו של דבר הפרטים ההלכתיים הם יונקים מהנשמה. הרי אם ההלכה אומרת על פרט מסוים, זה מותר, זה אסור. יש לזה משמעות, אין לזה משמעות. אם לא הייתה לזה משמעות, אז גם לא הייתה ההלכה הזאת. יש לפעמים אנשים שאומרים, אל תערב לי אידיאולוגיה בשאלות הלכתיות נטו. הדוגמה הקלאסית, הדיון אם לברך על ההלל ביום העצמאות או שלא לברך, זאת שאלה הלכתית נטו. אל תערב עם זה ציונות או לא ציונות. ועל זה אני מקשה. אם זאת הייתה שאלה הלכתית נטו, אז למה היא בכלל קיימת? היה אפשר בכלל לא לדון בזה. כלומר, עצם זה שההלכה מחלקת בפרטי פרטים, בדברים, שהם לכאורה דברים של מה בכך, זה בעצמו מצביע על כך שיש רעיון מאחורי החלוקות האלה. אבל, לכן לפעמים שאלות שנראות שאלות של סידורי התפילה, של דברים ריטואליים, הם בעצם גונזים בתוכם השקפות עולם שלמות שמתנגשות בפרט הקטן הזה. בסדר? אז הרב כאן אומר, מי שמרגיש צער בלימוד הפרטים, זה בגלל שהוא מוכשר כבר, וצריך להמשיך להכשיר את רוחו לדבר הזה. לראות את הקישור בין פרטי ההלכות לבין מקורן. כן. אתה צודק. כלומר, אנחנו לא מערבים הלכה באגדה. מדוע? משום שהסגנון המנטלי של ההלכה הוא שונה מהסגנון המנטלי של האגדה. ולכן כשאתה מברר את ההלכה, אתה קודם כל מברר מה הרמב״ם אמר, מה הרמב״ן אמר, מה הפוסקים וכו', פלפול הגמרא וכו'. אבל בסופו של דבר, אחרי כל הבירור הפורמליסטי לחלוטין, ההלכה הזאת מאיפה היא באה? היא באה מאיזשהו רעיון. כלומר, איך פעם מישהו אמר, שמעתי ויכוח, אחד אמר, לא פוסקים הלכה על פי וורט. ענה השני, אז על פי מה כן? כי בסופו של דבר, כל ההלכה, אחרי שאתה מפשיט אותה ממקורותיה הפורמליים, איפה זה בספרות התורנית וכו', אתה חוזר בסוף לאיזשהו רעיון. כן, בבקשה. לא, אז יש מה שנקרא ההטייה. ההטייה שאדם לא אובייקטיבי. הוא אומר, אני מראש רוצה להגיע למסקנה מסוימת. זה פסול, ברור. אדם לא יכול להגיד, לפני שהוא פותח את הדיון, אני מראש כבר יודע לאן אני רוצה להגיע. כי מן הסתם הוא יפסוק גם לא נכון. אבל יחד עם זה, ברור שאם הוא מכוון אל האמת, האמת הזאת גונזת בתוכה גם כן רעיונות. כן? לכן נדבר על אובייקטיביות גמורה, זה לא לגמרי נכון. פעם מעשה ברב שלמה זלמן אוירבך, שנתן שיעור בגמרה, ואחרי דיון ארוך ומפולפל, הוא הגיע למסקנה מסוימת. ואז הוא אמר, המסקנה הזאת היא מנכונה, הרי שהיא לא מוסרית. אז זה לא יכול להיות, לא הבנו נכון, למד מחדש את הכל, הגיע למסקנה אחרת. כלומר, יוודאי שמרכיב כזה נמצא באיזשהו מקום. כן, עכשיו צריך להחליט מה זה נקרא מוסרי ולא מוסרי. ברור שצריך להיות איזה בירור של הדבר הזה. לא כל אחד יגיד, לפי הקריטריונים של CBS או של CNN, שמה מוסרי ולא מוסרי. אבל ברור שיש פה שאלה. כן, בבקשה, אדוני. אני חוזר על שאלתך היפה. אתה שואל, אם רוצים להציל את הנשמה מצערה בזה שהיא מתעסקת בפרטים קטנים, אז אתה אומר, הייתי דווקא מעלה אותה למקום עוד יותר גבוה, ולא למקום יותר נמוך ממדרגתה. הבנתי את השאלה שלך נכון? תשובה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. כי במקום שהוא רק גבוה, יש ניגוד בין הכלל לפרט. במקום שהוא גבוה מאוד, יש התאחדות של הכלל עם הפרט. ולכן אנחנו מחזקים את רוחה של הנשמה ועל ידי כך מעלים אותה למדרגה יותר עליונה, שבה יש לה גם כוח לרדת אל הפרטים ולהעלות אותם אל שורשם. בדיוק. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו עכשיו שוב חוזרים אל הטקסט. אז אני שוב מההתחלה קורא. יש שהנשמה, כשהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של התבוננויות רוחניות, מתעצבת כשהיא עוסקת בפרטי ההלכות, והיא מרגשת אז את מצריה שהיא נסגרת אז בהם, אבל אין רפואת הבאה על ידי ביטולה מהתורה המעשית. כלומר, תגיד, אתה פטור עכשיו מללמוד פרטי ההלכות, כי אם על ידי הכשרת רוחה להרים את הערך של כל פרט מפרטי הדברים המעשיים אל עושר מקור הרוחני המקיף והכללי. ואיך עושים את זה? הנה, הוא אומר מה שאתה אומר. ההרמה הזאת נעשית לפעמים על ידי הברקת שכל טוב, ולפעמים על ידי הרגשה פנימית עמוקה הולכת ומסתעפת מהזרחות העליונות של דעת השם. כלומר, לפעמים זה או על ידי העמקה שכלית, או על ידי הברקה של רוח הקודש. בעצם זה נקרא רוח הקודש, משום תרגל. ולפעמים מתקבצים יחד שני הכוחות, של הברקת השכל ואור ההרגשה, להשפיע על הרחבת הפרטים המעשיים עד שימלאו דשן עונג, באופן שתהיה הנשמה בלתי משתוממת בעוסקה בהם כי מתרחבת ומתעדנת. כאן יש הבדל בין הרמב״ם לרמב״ן, ונראה לי שזה מה שכאן הרב גם רומז. הרמב״ם עוסק הרבה במה שנקרא טעמי המצוות. זה מקצוע נכבד מאוד ביהדות, שמשום מה מזולזל בדורות האחרונים, אבל הוא חלק אינטגרלי ומשמעותי ביותר של דעת אלוהים. כן? יש למשל אחד משמונה שערים של רבי חיים ויטל, שבהם הוא מסכם את תורת הארי, נקרא שער טעמי המצוות. כן? אז טעמי המצוות זה דבר עמוק ביותר. אבל יש שאלה עד איפה הטעם יכול להגיע. הרמב״ם אומר שאי אפשר על ידי טעמי המצוות לרדת לפרטים, אלא רק למצווה בכללה. לכן אומר הרמב״ם, אל תשאל אותי מדוע בקורבן מוסף יש שבעה כבשים ולא שמונה, כי אם היו שמונה גם אז היית שואל. אלא מה? צריך היה איזשהו מספר מרובה כלשהו, ויצא כזה פוקס, התפלק מספר שבע. כן? דברים אלה מקוממים מאוד את המהר"ל מפראג, אומר מה פתאום, איך זה יכול להיות, וכי לפרטים את חשיבות, אז אם זה לא חשוב, אז למה באמת מי שהביא שמונה כבשים הוא לא בסדר? אכפת לך מה הוא הביא שמונה כבשים? אלא מה? יש משמעות מעמיקה לפרטים, אבל גם המהר"ל יסביר שאותם פרטים, ההסברה של אותם פרטים, זה על פי סגנון מחשבה שונה מטעמי המצוות הכלליות, או הכלליים. זאת אומרת, כדי לחדור לזה שזה שבעה כבשים ולא שמונה, אז אני צריך להשתמש בסוג אחר של היגיון. מה שהרב כאן מכנה, אור ההרגשה. בסדר? אז יש פה לפעמים חיבור של ההברקה השכלית, שזה טעמי המצוות הכלליים, יחד עם אור ההרגשה הפנימית, שזה כדי לחתור אל הפרטים. בסדר? חשיבה קבלית או חשיבה פשטית. הצלחת ההרמה הזאת קשורה היא עם המצב המוסרי של הנפש, ועם צירופה הרוחני. צירופה כאן הניקיונה הרוחני, הבא על ידי העסק התמידי במעמקי הרוחניות הבהירים ובלתי מצומצמים. כלומר, כדי להגיע למדרגה הזאת אתה צריך לעסוק בסתרי תורה. אבל כדי לעסוק בסתרי תורה אתה צריך להיות טהור. אז יש קשר בין מוסריותו של האדם לבין היכולת שלו להרים את הפרטים אל הכלל. עד כאן ברור? נפלא. אז אם זה מובן כל כך, יש, כן? ההבדל בין הברקת השכל הטוב לבין אור ההרגשה הוא שהברקת שכל טוב זה שייך לתחום האינטלקטואלי, המשותף לכל בני האדם באשר הם. ואין בזה הבדל מהותי בין ישראל לעמים, אבל צריך בכל זאת להיות עם שכל ישר, מעין הרמב״ם. לעומת זה, ההברקה של ההערה הפנימית, הרגשת ההערה הפנימית, זה נפש מיסטית, וזה משתנה לפי שורש הנשמה של האדם, וגם לפי האומה שאליה הוא שייך. עד כאן ברור? נפלא, כן. אתה אומר שזה חלוקה, זה מחלוקת על הרמב״ם? ככה הוא כותב שם? נגד הרמב״ם? לא יודע אם זה מחלוקת. אם הדברים האלה כל כך ברורים ומהירים כנתינתם מסיני, אז יש לנו אפשרות עכשיו לעבור לפסקת ת. לפעמים, כאן יש ביקורת, הרב נותן ביקורת על ההתמקדות של הפלפול בפרטים. מה זאת אומרת התמקדות של הפלפול? יש לפעמים ש... טוב, אז היה אפשר גם להגיד לפני זה. טוב, אז אנחנו בזאת נעצור כאן להיום.